נאמר שלום למאזינים שלנו באתר ליבה ובגלי ישראל. יש לנו כאן אורחים מרמת הגולן ואורחים מניו יורק, אנחנו מקדמים אותם בברכה, בהחלט, את משני קצות הארץ, ברוכים הבאים. השיעור מוקדש לזכרה של יעל בת אברהם, שמאוד אהבה את השיעור הזה, והמשפחה ביקשה להקדיש אותו לזכרה. התחדש לי אתמול בצום איזה חידוש שאולי יישמע לכם פשוט, אבל פתאום קלטתי את זה. ישבתי אתמול וממש רציתי להכין את השיעור, פרשת ויתחנן, וללמוד ולקרוא, ואסור. ושאלתי את חמי, אבא של בעלי, אבא של ידידיה, שהוא רב, ושאלתי אותו, רגע, אז אסור גם אחרי חצות היום, אני לא יכולה ללמוד ולקרוא ומפרשים ופרשה ורשי. הוא אומר, לא, אין מה לעשות, וזה כתוב באופן מפורש, לא צריך לשאול רב אם רק הייתי יודעת. ללמוד תורה זה משמח, ואנחנו ביום שבו אנחנו לא רוצים להשיח את הדעת מנושאי החורבן, מותר ללמוד דברים מאוד מאוד מוגדרים ומצומצמים שעוסקים באבל, ואת לא תשבי עכשיו עם נחמה ליבוביץ' על פרשת ויתחנן, זה תשעה באב עכשיו. ופתאום קלטתי שלא רק בתשעה באב בעצם, שאז אסור, 364 ימים בשנה התורה היא דבר משמח. כלומר, התורה היא, ללמוד תורה זה דבר משמח, התורה היא, היא משמחת. וזה איכשהו, מעלו הבנתי את הכן אתמול ככה במהלך הצום. ובאמת, הפרשת ויתחנן היא באמת משמחת במיוחד, כי יש בה אין ספור נושאים ודברים, אנחנו כבר פרשה שנייה בספר דברים. וקורה פה דבר, אנחנו ממשיכים עם נאום הפרידה של משה רבנו מעם ישראל. בהתחלה, ואפשר לדבר על זה בהרחבה, משה מתחנן, מה זה ויתחנן? הוא מתפלל מאות תפילות להיכנס לארץ ישראל, ולא. ומאז הוא נהיה סמל לכל הכמעטים. זה מאוד מעניין שהגיבור שלנו, לא כמו איזה סופר הירו, אולי בתרבויות אחרות, חי ומגיע כמעט, ובסוף יש שם החמצה אדירה. משימת חייו, אפשר להגיד, מתגשמת בלעדיו. העם מגיע לארץ המובטחת, אבל הוא לא מגיע. הוא עומד על הר נבו, ולנצח הוא סמל לכמעט. וזו שאלה, כמה צריך להתפלל ולבקש, מתי צריך להרפות, לא נגשים את כל חלומותינו. אפשר לעסוק בזה בהרחבה, והרבה פרשנים עוסקים בכך. עניין אחר מדהים בפרשה הוא עשרת הדיברות שחוזרות על עצמם. בהתחלה אתה אומר, רגע, מה, שוב? הרי משה רק מצטט, הוא עכשיו חוזר אחורה, הוא רק מצטט, אבל בעצם, כמו בכל מילה בספר דברים, כשמשה אומר משהו שוב, שקט. זה לא עתק הדבק. למה הפעם זה שונה? כל מילה ומילה, למה פה זכור את יום השבת, למה פה שמור, מה המשמעות, איך אנחנו מקבלים את החוויה השלמה של השבת. בכל דיבר ודיבר, מה השוני ומה אנחנו מלמדים את עצמנו, למה זה מאשיר אותנו. עשרת הדיברות ניתנות שוב, פרשת ויתחנן, פרשננו מלמדים שאחרי תקופה של חושך וצמצום ודיכאון ושלושת השבועות ותשעת הימים ותשעה באב, צריך לקבל שוב את התורה, השבת. אפשר לדבר על זה בהרחבה, גם את זה לא נעשה הפעם. ויש עניין נוסף מדהים בפרשה, והוא הקביעה של משה רבנו, שתורה שווה חוכמה. ולא הייתי אומרת שהיום זה בדיוק איזה, כן, איזה סטיקר שאנשים ידפיסו אותו, או איזה תפיסה שאנחנו כל כך חיים אותה, אבל תורה שווה חוכמה. אחד הפסוקים הכי יפים בעיניי, שמשה אומר לנו, מפציר בנו, הוא אומר, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. חוכמה, תבונה, תורה, כשעם ישראל הולך בדרך התורה, זה דבר שאמור לעורר התפעלות בכל העולם, וזו אמירה מהדהדת, אני חושבת, של משה רבנו, מאתגרת עד היום, וגם בה, אני עושה ככה איזו סקירה, אבל גם בה לא נעסוק היום. בפרשת ויתחנן מופיעים שישה פסוקים, ככה לקראת הסוף, ובהם ורק בהם נעסוק הפעם ברשותכם. אולי בשנים הבאות, בעזרת השם, נתעסק בעוד דברים שהפרשה הזו ככה מציפה, אבל הפעם נעסוק בשישה פסוקים בלבד. שישה פסוקים שנחשבים לתשתית של האמונה היהודית, למצע, לבסיס, למחנה המשותף, ומדברת כמובן על שמה ישראל, לאמירה מפורסמת שמה ישראל, גם היא בפרשה, גם עשרת הדיברות, גם שמה ישראל, גם זה מופיע כאן, והרגשתי שאי אפשר ככה לדלג ולבחור כמה נושאים בפרשה, אלא אולי מדי פעם כן אנחנו ניכנס ברזולוציה מאוד מאוד מדויקת, אך ורק לשישה משפטים כאלה, ונלמד היום משהו שרובכם אני מניחה יודעים בעל פה, אבל אולי דווקא בגלל שזה ככה שגור על לשוננו מהגן, אנחנו לא מספיק מבינים את המשמעות, את הקשר, את העומק, ננסה קצת ככה לטעום משמע ישראל. אז כשכותבים בגוגל, זה מוביל אותך די מהר לשמע ישראל, אלוקיי, אתה הכל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. אנחנו ברשותכם נעסוק בנוסח אחר, קדום יותר, וזה הנוסח של משה רבנו בפרשת השבוע. שישה פסוקים כאמור, שנאמרים בשגרה בבוקר ובערב, בקריאת שמע שעל המיטה, כלומר זה חלק מתפילת שחרית, חלק מתפילת ערבית, חלק מאיזה חשבון נפש שעושים לפני השינה ואומרים לפני שהולכים לישון, מזוהה מאוד עם מקרי מוות קיצוניים, שאנשים שהלכו כשעל שפתותיהם שמע ישראל, אבל גם בפטירה טבעית מביאים, הרבה פעמים אנחנו שומעים על אנשים מן היישוב, או אנשים רבנים דגולים, או באים בימים, שמהר מהר כינסו את כל בני המשפחה ועוד הספיקו להגיד איתם, שמע ישראל, ואתה רואה איך זה נותן לפעמים נחמה, כשאתה מגיע לנחם בשבעה, לא עלינו, נותן נחמה לאנשים, עוד אמרנו עם אמא או עם אבא או עם סבתא, שמע ישראל, ככה הוא נפטר כשזה על שפתיו, במוצאי יום כיפור מכריזים שמע ישראל, ובמקרה אולי הכי מפורסם, והוא עדיין באווירת תשעה באב, ששם מקוננים גם על ההרג של עשרת הרוגי מלכות, אותם עשרה חכמים שנרצחו, רבי עקיבא, בעצם לא אפשר להגיד ברגעים האחרונים של חייו, בשעה שהוציאו אותו להריגה, היה זמן קריאת שמע. ואומרים לנו חז"ל, היו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, אבל הוא היה מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, והיה אומר שמע ישראל, וזה היה, זה איזה סמל, אפשר להגיד, אמירת שמע בשעת מוות נחשבת גם בתורת הסוד, לאיזה תיקון של הנשמה, כאילו זה מחפר, זה, הנה, זה המשפט האחרון שלו, ככה הוא נפטר, אלה המילים האחרונות שלו, יש אין ספור במסעות הצלב, סיפורים כאלה לאורך השנים, בפוגרומים, יש קינה על השואה, קינה לא כל כך מפורסמת, אבל מעניינת מאוד, כתב אותה בארצות הברית האדמור מבובוב, שהיה ניצול שואה, נפטר בשנת 2000, והוא כתב קינה וביקש שיוסיפו אותה לספר הקינות בתשעה באב על השואה, ובשורה שבה הוא מתייחס לשמע ישראל, גם בשואה יש עדויות רבות על מוות מתוך הצעקה הזאת, הוא כותב, האדמור מבובוב, כל שבעם ייזכר תמיד לפני שוכן מעונים, בקוראם שמע ישראל מסרו נפשם לאדוני האדונים. ובדורנו, כן, הקרב בבינג'בל, בדיוק עכשיו מציינים 11 שנים למלחמת לבנון השנייה, תקופה בכלל של הזכרות, זה גם 3 שנים לצוק איתן בדיוק בימים האלה, יצא לי להיות השבוע בהר הרצל בהזכרה של יונתן איינורן שנפל בלבנון, וראינו כמה מטרים משם את מייקל לוין, אותו חייל בודד, שהמון עדיין מגיעים כל שנה לקבר שלו, זו תקופה כזאת של הזכרות, ולפני שבוע הייתה הזכרתו של רועי קליין, שסיפור המפורסם שוודאי לא צריך להזכיר פה את הפרטים לאף אחד, אבל גם קלה את הרימון לתוך גופו כשצעקת שמע ישראל על שפתיו. אבל בעצם, אם אנחנו אומרים, אוקיי, שמע ישראל כאיזושהי אמירה אחרונה, מי אומר בפרשה את שמע ישראל לפני פטירתו? מי מתחיל את המורשת הזאת של להיפרד מן העולם באמירת שמע ישראל? משה רבנו. הרי אנחנו אומרים שספר דברים הוא הצוואה של משה רבנו. אלה דבריו האחרונים לעם, גם הוא נפרד מאיתנו בשמע ישראל ומלמד אותנו את הפסוקים האלה. זה על פי התורה, על פי הפשט של הפסוקים. אם נלך עמוק יותר נגלה, הרי אין מוקדם ומאוחר בתורה. אנחנו רואים שפסוקים שמופיעים אחר כך בתורה, חכמנו לוקחים אותם אחורה בכלל לתקופות קדומות יותר. איפה השמע ישראל הראשון מופיע? במעמד כזה של בין חיים לבין מוות. אומרים לנו חכמים, תשימו לב איפה פעם ראשונה אומרים שמע ישראל, ולכן אולי נבין מה המשמעות החשובה, מה זה אומר כשאדם אומר את המילים האלה. אומר אותם בכלל בחיי היום יום, ואומר אותם ברגעיו האחרונים. המדרש מספר לנו שהפעם הראשונה שהאמירה הזאת נאמרת, זה קורה כשיעקב אבינו נפרד מבניו, ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימים ונסתלקה ממנו שכינה. מעמד המפורסם, יעקב אבינו, כל בניו סביבו סביב המיטה. ויעקב אומר, שמא חס ושלום יש במיטתי פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, נכון? אברהם יצא יצחק אבל גם יצא ישמעאל. וכאבי יצחק שיצא ממנו עשיו, מיצחק יצא יעקב, אבל גם יצא עשיו. אבל מיעקב יוצאים 12 שבטים כשרים, כולם, מאמינים כולם, אמרו לו בניו, איך הם מעיפים את החשד הזה, מפוגגים את החשד הזה של יעקב בבניו ברגעים הקריטיים האלה? אמרו לו בניו, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הביטויים היומיומיים שאנחנו אומרים אותם וכבר לפעמים שוכחים מאיפה הם באים, או אפילו לא יודעים, מתחילים שם. הבנים בעצם אומרים לו, בלשוננו, אתה יכול למות בשקט. אנחנו, זה מעניין, מי שאומר פה שמה ישראל זה לא הוא, אלא הם. הם אומרים לו, ובכך מרגיעים אותו, אבא, אנחנו, זה הצהרת נאמנות. שש המילים האלה הם ברית של נאמנות, הם ברית של המשך הדרך. ואם נשים לב לעוד הקשר מעניין כזה, איך מתחילה כל הגמרא, כל התלמוד, מסכת ברכות, ההתחלה של ההתחלה, מה שורש של השורש של היהדות, של התורה שבעל פה, מאימתי קוראים את שמה בערבית? זאת השאלה הראשונה שפותחת את כל שישה סדרי, את כל התלמוד הבבלי. מאימתי קוראים את שמה בערבית? זה אומר, קודם כל אנחנו מתחיל יום, היום מתחיל אצלנו מהלילה, אנחנו רוצים להגיד שמה ישראל. זאת ההתחלה, ככה אנחנו מתחילים. אז אפשר לדבר המון על קריאת שמה, אנחנו נעצור פה כדי ללמוד את קריאת שמה, ממש ללכת מילה אחרי מילה ולהבין את המשמעות של המילים, שוב, כל כך היותר מדי מפורסמות, אם אפשר להגיד ככה, ונתחיל באמת בהתחלה. שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, שש מילים, למי פונים כשאומרים אותם? מי צריך לשמוע? יש אין ספור פירושים, אנחנו נביא כאן שלושה, שאני חושבת שמשתלבים יחד, כולם זה ככה, אלה ואלה דברי אלוקים חיים, ומשתלבים יחד בהבנה של הפסוק המיוחד הזה. כשאנחנו אומרים שמה ישראל, למה אנחנו מתכוונים? קודם כל, האדם מתכוון אל עצמו. קודם כל, לפני שהוא מתקן את כל העולם, הוא פונה אל עצמו באמירת שמה. השמה לאוזניך מה שאתה מוציא בפיך. זאת הוראה הלכתית, כשאתה אומר שמה ישראל, אתה אמור לשמוע את מה שאתה אומר, גם אם זה חלש, אבל זה לא רק הוראה הלכתית, אלא הוראה נשמתית. תקשיב למה שאתה אומר, הפה לפעמים מדבר והאוזניים לא שומעות או לא קולטות. תקשיב למה שאתה אומר, אתה מדבר אליך. תשמע, תקלוט את הדברים שהם ייכנסו אליך ללב, לכן גם עוצמים עיניים, מניחים ידיים על העיניים, כי אתה מתנתק מהעולם, זאת קריאה פנימה, הקשבה פנימה, איזושהי באמת הליכה יותר פנימה של האדם. מה קורה כשאדם הולך פנימה? הוא פוגש את צלם האלוקים שבו. כשאדם אומר שמה ישראל, מה המילה הבאה? השם. כלומר, כשאתה הולך פנימה, אתה זוכה גם להגיע אליו. ובדרך הזו, שקודם כל אדם פונה לעצמו, מצאתי אין ספור פרשנים שצועדים בה, למשל הנתיבות שלום. עכשיו היה יום השנה לפטירתו, במוצאי שבת, 17 שנים, לפטירתו של האדמור הקודם מסלונים, הנתיבות שלום. והוא אומר, שמה ישראל, הרי זה הודעה ליהודי שידע את מהותו. תקשיב, אפשר כמעט להגיד עם ישראל, או רב ישראל, אתה, ישראל, משה, דוד, תקשיב, תשמע, הרי זו הודעה לישראל שידע את מהותו. הנתיבות שלום ממשיך ומסביר שם מאוד יפה. בפרשה, בין כל הדברים שלא נדבר עליהם, בפרשה מופיעות גם המצווה להקים ערי מקלט, שש ערי מקלט. זה מנגנון משפטי מאוד מעניין, קשה לנו לתפוס אותו, הוא שונה מהמנגנון של ימינו, של כלא, של אסירים, יחד עם אסירים, זה לא תמיד משקם אותם. אז לשם שיקום, התורה קוראת לנו להקים ערי מקלט, שהם בעצם מין מפלט חינוכי כזה, ששם אותו רוצח בשגגה, האדם סוג מסוים מאוד של פשע, נמלט לשם לעיר המקלט הזאת. ואומר לנו נתיבות שלום, גם בימינו אנחנו חוטאים בשגגה, מתבלבלים, עולים, יורדים, נופלים, כן? לא מושלמים, זה ודאי. מה קורה לנו אחרי שעשינו והתקשקצנו והתבלבלנו וחטאנו? אנחנו נמלטים לתוך שש ערי מקלט. משה הרי מקים בפרשה שש ערי מקלט. איפה הם היום? מה הקשר? מה הן שש ערי המקלט? בבקשה, שש ערי המקלט, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. שש המילים האלה, אומר לנו נתיבות שלום, אלה המילים שאליהם האדם נמלט. האדם לא משנה כמה הוא התרחק והלך, הוא נכנס אל תוך המילים האלה, כי אמרנו הוא פונה אל עצמו. ובהמשך, אנחנו יכולים לראות מכיוון אחר, מפרשן אחר, שוב איזושהי אמירה שהקריאה היא אלינו אישית. הפסוק, אומר לנו הרב שמשון רפאל הירש, הפסוק המעורר עד היום הזה את התודעה היהודית בלב כל יהודי, והוא התעסק עם מתבוללים ורחוקים, אפילו הוא נידח עד קצה השמיים וחי בבדידות ובניתוק מעמו. כך אומר לנו הרש"ר הירש, זה מין סגולה, אתה אומר את הפסוק הזה, הוא מצית משהו בלב של מישהו, לא משנה כמה ואיפה הוא נמצא. וראינו את זה, דיברנו קודם על שמה ישראל, שבעצם הוא ככה רגע לפני המוות, אבל יש בהיסטוריה שלנו מקרים ששמע ישראל החיה והחזיר אנשים לחיים, לחיים הרוחניים שלהם. אחרי השואה הסתובב הרב יצחק הרצוג, הרב יצחק הרצוג, הרב הראשי וסבא של בוז'י, אני לא יודעת מאיזה צד איך להציג, אבל היה גם באמת תלמיד חכם עצום ומנהיג, והוא הסתובב במנזרים, זו פרשייה מרתקת, הוא היה במום עם האפיפיור, אחרי השואה במום מאוד מורכב ועדין עם האפיפיור, כי ילדים שהושלחו למנזרים, למשפחות נוצריות, נו באמת, עכשיו ללקט אותם, לא בטוח גם שהכנסייה כל כך שמחה בזה, והוא הסתובב במנזרים, אבל איך אתה מזהה? אתה עומד במנזר ועוד בהשגחת הנזירות, איך אתה פה יודע מי יהודי ומי לא יהודי? עמד הרב הרצוג מול כל הילדים ורק קרא ברגש שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ואז הוא התבונן בילדים. והיו ילדים ששמו יד על עיניהם. זה אומר שאמא אמרה איתם קריאת שמע של המיטה. והיו ילדים שרצו אליו וצעקו ובכו, אבא, אמא. וזה אומר שהם יוצאים איתו, והוא הציל כך הרבה ילדים באמצעות, שוב, אותן מילות קוד, אותו צופן. אז פירוש ראשון, האדם מדבר לעצמו. אתה תשמע, זה קודם כל שאנחנו נקשיב. אבל קריאה שנייה, אם יש לי איזה סוד, אם יש לי איזה פלא, אם יש לי איזה משהו, אני רוצה מה? לשתף, להדביק אנשים נוספים. ולפי הפירוש השני, זאת קריאה לעם ישראל. דוגמה של אחד הפרשנים שהולכים בכיוון הזה, שמע ישראל, עם ישראל תקשיב כבר. דוגמה של פרשן שהולך בכיוון הזה, זה רבי נחמן מברסלב. והוא אומר לנו ככה רבי נחמן, היינו, כמו מי שרוצה להודיע לחבריו, דבר חדש ונפלא. תקשיבו, אתם חייבים, אין, כנסו, אתם חייבים לשמוע, זה משהו מדהים. היינו, כמו מי שרוצה להודיע לחבריו דבר חדש ונפלא, ואומר להם, שמעונה מה שאספר לכם חדשות לגמרי. רבי נחמן תמיד מדגיש את נקודת החידוש, אצלו הכל זה להתחדש מההתחלה ולהתחיל מההתחלה, 100 התחלות ביום, אומרים בברסלב. אז יש לי, תקשיבו, זה, אתם לא מאמינים. שמע, ישראל, תקשיב. השם אלוקנו, השם אחד, זה הכותרת הראשית, זה עכשיו, אתה לא מאמין, זה הדבר עכשיו הכי מסעיר שיש. אז מה אם אמרת את זה אתמול בשחרית ושלשום וכולי? זה קריאה לעם ישראל, תקשיב למען השם, אפשר באמת להבין את זה, שמה ישראל? אנחנו רוצים שכולם יבינו את המשך הפסוק, שהשם אלוקנו ושהשם אחד. פירוש שלישי, מקורי מאוד, מתביישת להגיד על שני אלה, יכולתם גם לחשוב לבד, בואו נגיד כך, אוקיי, בן אדם מדבר לעצמו, מדבר לעם ישראל, פירוש ממש מפתיע ומעניין. אנחנו חוזרים אל הבנים של יעקב, זוכרים אותם? סביב המיטה, אומרים לו שמע ישראל? יפה. אז זה הפעם הראשונה שהם אמרו לו. מה השם השני של יעקב? כמובן, ישראל. שינה את, כי המלאך, הוחלף השם באותה סיטואציה שם של מאבק עם המלאך, מיעקב לישראל, ומשם אנחנו, מדינת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל וכו'. כלומר, כשאנחנו אומרים שמע ישראל, זה כאילו אנחנו אומרים שמע יעקב. אנחנו אומרים לא, תקשיב, מה שאמרנו לך אז מסביב למיטה, עדיין בתוקף. דור אחרי דור אחרי דור, כן, בני 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 בני, ואפשר להמשיך ככה עד סוף השיעור, של יעקב אבינו משם, עדיין אומרים את מה שאמרו לך הבנים סביב המיטה, תקשיב, ישראל סבא, זה ממשיך. והנוסח היפהפה של המדרש, זה הולך ככה. שוב, לפי הנוסח הזה, האדם פונה פה אל האבות, שמע ישראל. ישראל משכימים ומעריבים בכל יום ואומרים, שמע ישראל אבינו ממערת המכפלה, אותו דבר שציוויתנו, עדיין הוא נוהג בנו. השם אלוקנו, השם אחד. זה עדיין בתוקף. ברשותכם, אנחנו יכולים גם על זה לדבר שנה שלמה על שמע ישראל, אנחנו עושים ככה טעימות. התעכבנו קצת על המילה הראשונה, אני מרגישה שקצת קטונתי לדבר על האמצע, על שם השם, ותשימו לב שיש פה גם את השם של הקדוש ברוך הוא, גם את שם אלוקים ואת הבחינות השונות שבו, אבל אנחנו מדלגים אל המילה האחרונה. אנחנו, אחרי ההצהרה שלנו על קיומו של האלוקים, אנחנו מודיעים שהוא אחד. מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא באמת אחד? בעצם זה תקווה, שברגע שבן אדם אומר את זה, הוא בעצם מתפלל שכל המציאות תכיר בזה, אוקיי? שכולם יתאחדו סביב המונותאיזם, סביב התפיסה הזו. ומה שמעניין זה רבי שמשון רפאל הירש עושה כאן איזה מהלך מעניין. כי מצד אחד אפשר להגיד, טוב, אנחנו מושלמים, אני קורא לכל העולם כולו, שכל האנשים, מי שאדיש בכלל כלפי האמונה, ומי שכופר, ומי שמאמין בעבודה זרה, ומי שמעוות את את האמונה, כן? ובשם האל שלו רוצח וחושב שזה ג'יהד ושזה קודש. וכל סוגי הבלבול שקיים שם בחוץ, אני כאילו אומר את זה להם, כי אני מצוין. אבל מה עושה הרב שמשון רפאל הירש? הוא מדבר גם על החוצה, אבל גם פנימה. בעצם, בואו נראה את זה פשוט בטקסט שלו. אני חושבת שזה טקסט קיומי, פיוטי, מאוד מאוד יפה, המון המון מילים כדי להסביר מילה אחת, כן? אחד. אז בואו נראה איך הוא מסביר מילה אחת, באמת בצורה מאוד מאוד יפה, שוב לפני בערך 200 שנה בגרמניה, אבל גם אז העולם היה מבולבל, כמו שהוא נראה לנו היום, נכון? הכל נראה סותר ומבולבל, בארץ, בעולם, בהנהגה, וגם אצלנו בפנים יש בלגן כזה, תראו באיזה יופי הוא עושה סדר ואורז את כל הבלגן הזה לאחד. בעיצומו של עולם זה, אומר לנו הרש"ר הירש, שכולו סתירות, מכריז האדם, השם אחד. כל הניגודים האלה, של שמיים וארץ, של תבל ויחידים, של כוחות וחומרים המבקשים זה את זה, ובורחים זה מפני זה, הנושאים וכובשים, הבונים ומחריבים איש את רעהו, על כל החליפות הנולדות מכך, של יום ולילה, של הוויה וכליה, של פריחה ונבילה, של חיים ומוות, של קניין ואובדן, של הנאה ועינוי, של עלייה וירידה, של אהבה ושנאה, של שמחה וצער, וכן כל הניגודים שאדם חש בנפשו, כל זה משתולל לא רק שם בחוץ, פה פנימה, בנפשו פנימה, של חירות ושיעבוד, של רוח וחוש, של כוחות עליונים וכוחות ארציים, הכל הוא מעשה ידי אל אחד. הוא ברא ומחזיק את כל הניגודים האלה, את כל העולם המורכב הזה, הוא המסדר והמנהיג את כל הניגודים האלה, והוא מסיים, הרש"ר הירש, הוא שיצר את כל הניגודים האלה שמסביבנו ושבתוכנו. יש פה, לדעתי, שמתי לכם את זה בדפי המקורות, אל תדאגו, זה טקסט בעיניי מקסים, שמסביר אולי למה אנחנו צריכים לחשוב בקריאת שמע, איך כל הבלגן, גם בתוכי פנימה, וגם בכל הקוסמוס שמסביב, שלפעמים נראה שהולך ומתחרפן, כי יש לו מקור אחד, יש איזה אב אחד לכל מה שנראה כל כך מפורט ומפוזר, הכל נראה רשות הרבים כזה, כן, מפוצל, יש רשות היחיד, יחידו של עולם, וזה איכשהו כן מתחבר. אנחנו במשפחה אצלנו, כן, יש סיפור מפורסם על בוא נגיד על אמונה בשתי אלוקויות, שתי בריאות בעולם, או שני אלוקים, אני לא יודעת איך להגיד את זה. בגיל שנתיים, אחד הילדים שלנו בגיל שנתיים, אתה צריך להקדים פה ולהגיד עד כמה אבא שלי מנהל את חיי ברמה של לכתוב צ'ק לבד, אני איכשהו יודעת, אבל חוץ מזה, כאילו עניינים כלכליים, עניינים טכניים, עניינים מול הרשויות, אני יודעת, באמת, תמיד אבא שלי אומר לי, את יודעת לקרוא, לכתוב ולדבר, שזה די הרבה, זה שלושה כישרונות, לקרוא, לכתוב ולדבר. חוץ מזה, לא כדאי לכם לבוא לשבת שאני מבשלת, ולא כדאי לכם לחנות איתי ברוורס, לא בטוח שכדאי לכם לנסוע איתי קדימה, באמת, חוסר יכולות טכניות מובהק מגיל מאוד מאוד צעיר, ואבא שלי הוא המתקן והמשפץ מגיל, מאז שאני זוכר את עצמי, מקולקל או לא מאורגן וכו'. הבן שלי נולד לתוך ההווי הזה, שבו סבא הרצליה, אנחנו מכונים כי הם גרים בהרצליה, שם גדלתי, סבא הרצליה מתקן הכל, וכל דבר שנשבר או מתקלקל, או איזה מיטה, או ידית, או דלת, או מחשב, לא משנה, כל דבר טכני שצריך לעשות שהוא מעבר להדפיס במחשב, נגיד אם המדפסת לא זה, אז אין, כאילו הוא יבוא לתקן. עכשיו, חפצים גם פוחדים ממנו, לאורך השנים גילינו את זה, הוא אפילו לא צריך לבוא לתקן, ברגע שהוא מתקרב, כאילו הבעיה נעלמה. אני אומרת לך, הרגע היה פה שהוא לא עובד, שהמחשב מחפש את עצמו, והאם לסגור תוכנית זו, לא, אל תסגור, כן תסגור, לא יודעת. איך שבאת, הוא הסתדר, הוא כבר נרגע, כאילו הוא משרה ביטחון על כל החפצים. בקיצור, בגיל שנתיים, היינו בבית של ההורים שלי בהרצליה, ופתאום התחיל לרדת גשם, ובני בחורי בן השנתיים שאל, סבא אריה מוריד גשם? אמרנו, לא, סבא אריה, סבא הרצליה, לא מוריד את הגשם, את הגשם הקדוש ברוך הוא מוריד, אבל באמת, כל אחד מאיתנו, סיפור מצחיק, כל אחד מאיתנו אומר, טוב, זה הקדוש ברוך הוא, זה אני לבד, זה אני אסתדר, זה אני לא צריך אותך, פה אני כן צריך אותך. אומר לנו הרש"ר הירש, איך לראות את כל הבלבולים סביבנו, כן, כאיזושהי אחדות אחת. עד כאן, בקצרה, הפסוק הראשון, דיברנו מה זה שמה, מי צריך לשמוע, האם זה אני, או עם ישראל, או יעקב אבינו, ועל מה, מה אנחנו בעצם מכריזים, מה זה אחד. מכאן זה קורה דבר מעניין. בעצם אמרנו אמירה מאוד גדולה ומאוד כבירה, איך ממשיכים אותה? מה עושים עם זה? הרב נבנזל שואל, מה עושים אחרי שאומרים דבר כזה גדול? אם אנחנו יהודים, אנחנו מתחילים לרדת לפרטים. רעיון גדול זה דבר מצוין, אי אפשר להשאיר את זה מאורפל, ארטילאי, איזה עיקרון גדול בחלל, קדימה, להתחיל לרדת לפרטים, כל דבר הכי גדול בסוף מתבטא בקוס ששוברים בחתונה, או באיזה כפתור שקיבית בשבת, הכי הכי לתוך חיי היום-יום. אז אם הפסוק הראשון, אמרנו שהוא תשתית האמונה, הפסוקים הבאים כאילו צריכים להיות התוצאה שלו, אוקיי? המסקנה שלו, ההמשך. מה המילה הראשונה כשאנחנו מתחילים ליישם בפועל את אמונת חיינו היהודית? אהבה. קודם כל אהבה. עוד מעט תראו שזה לא שיעור על שמע ישראל, זה ממש שיעור על אהבה. שאלו אותי אם יש שיעור מיוחד לטו באב, לא תכננתי, אבל יוצא שכשלומדים את שמע ישראל, לומדים על אהבה, ועוד מעט תראו ממש את מיטב הפרשנים מסבירים לנו מה זאת אהבה בעיניהם, ממש מה זה קשר ומה זה ברית ומה זה קשר מתמשך לאורך שנים של נצח. אז באמת איך שאנחנו גומרים את אותה הצהרה של שמע ישראל, ואהבת, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה שקורה הרבה מאוד פעמים, אני ראיתי את זה גם אצל הילדים שלי בגן, שיש פרשנויות מאוד מאוד מדויקות על המילים לבבך ונפשך ומאודיך. לומדים את זה בעל פה, גם הרשי שם הוא מאוד ברור. לבבך זה בשני היצרים שלך, יצר טוב ויצרה, בכל הלב שלך, כן, כל הלב, כל הנשמה. נפשך, אומרים לנו, אפילו נוטל את נפשך, וזה רבי עקיבא, מיד אפשר כאן להגיד, רגע, אפילו הוא לוקח לך, ומאודיך זה ממון, זה כסף. יש אנשים, כבר רשי אומר את זה, יש אדם שממונו חביב עליו מגופו. יש כאלה, אפשר להבין איך לפעמים כסף זה יותר מחיים אפילו, וגם בכסף שלך. אבל פה נוצר איזשהו עיוות, שאנחנו הולכים לחצי השני של הפסוק, אז אני צריך לתת כסף, וצריך לתת את הנפש שלי, ואני צריך את היצר הטוב ואת היצר הרע. פה מגיע הרב נבנזל ואומר, רבותיי, טעות, תעצרו. בסדרת השיחות המופלאות שלו, שערך הרב יוסף אליהו, הרב נבנזל אומר, עוסקים יותר מדי בחצי השני של הפסוק, הנה חילקתי לכם את זה לשני חצאים, כל הזמן אומרים, איך וכמה להתאמץ, לא מדברים על החצי הראשון, ואמרנו שהחצי הראשון כולו אהבה. ותראו איזה יופי, הרב נבנזל אומר לנו, לאזן, לשים יותר משקל על החצי הראשון של הפסוק הזה. יכול אדם להתחיל לקרוא פסוק זה, ולהתחיל להרהר, בכל נפשך, גם אם יכריחו אותו ויענו אותו, הוא לא ייכנע. בכל מאודיך, הוא נזכר במשכורתו הדלה, אבל הוא מבטיח לא לחסוך על מצוות. אבל אחרי כל הכוונות החשובות שלו, על מסירות נפש והיחס לכסף, כן, אף אחד לא מזלזל חלילה, הוא שוכח לאהוב את השם. שוכח את פשט הפסוק. המצווה לחוש אהבה אל הבורא. החצי השני בא רק לחזק את האהבה. ולהגיד, גם בתנאים קשים נוהב, אבל חייבים קודם כל לומר, ואהבת את השם אלוקיך ולעצור, להתרכז במילים, לחוות אותן, לתת להן את הבכורה. זה נשמע איזה משהו כזה, רוחני כזה, מיכי יוספי, הסתכלתם, אמרתי, לא, זה הספר של, של, של הרב נבנזל, שאומר לנו לעצור, לחוות, לשים את האיזון על ההתחלה, על האהבה, מסביר בספרו איך ואהבת הזה, ואהבת את השם אלוקיך, הכל נגזר, אהבת הגר, אהבת הרע, כן, ואהבת לרעך כמוך, אהבת בני ביתו, משפחה, קרובים, בן זוג, אהבת ארץ ישראל, אהבת התורה, כל מה שהאדם עושה נגזר מהמילה הזאת, זה לא מתחרה, כל האהבות האלה, זה חלק מהמכלול של החיים. ופה אנחנו זוכים ממש, שכמו שאמרתי, שהמון פרשנים עוצרים ומסבירים איך הם רואים את העניין הזה של אהבה. עכשיו, אני לא ברמה השטחית להגיד, טוב, אז כל מה שמתואר פה על הקדוש ברוך הוא, זה ממש אפשר לעשות העתק הדבק לדייט המעצבן האחרון שהיה לי, לא, אבל בהחלט, כן, כלומר, אנחנו יודעים שכל סוגי הקשרים האלה, זה משל על קשרים אנושיים, זוגיות, חברות, ילדים, בהחלט אפשר ללמוד מזה הרבה מאוד גם על יחסים אנושיים, כפי שמיד נראה. אז קודם כל, רשי אומר לנו, מה זה ואהבת? מה רשי מסביר? זה מאוד מעניין. יכלו כאן לכתוב, ויראת. אבל רשי אומר לו, עשה דבריו מאהבה. אינו דומה עושה מאהבה לעושה מיראה. העושה אצל רבו מיראה, כשהוא מטריח עליו, מניחו והולך לו. אם בן אדם עושה רק כי הוא מפחד, כשהולך גורם שגורם לי פחד, אני מפסיק לעשות. אם אני עושה מאהבה, אז אני עושה, גם אם מפקחים עליי וגם אם לא מפקחים עליי. אני זוכרת במקום העבודה, פעם ראשונה שנכנסתי לאיזשהו מקום עבודה בגיל העשרה, עבדתי באיזשהו משרד, אני לא אגיד כאן את השם, אבל עבדתי באיזשהו מקום לכמה חודשים, והבנתי את זה פעם ראשונה, לא על הקדוש ברוך הוא, אלא על בוסים. ראיתי בוס שהוא מפחיד, ובאמת מעורר אימה וכו'. וברגע שהוא הולך, כל עובד רק מתחיל לבדוק מה הוא מזמין לצהריים, ומתקשר הביתה, ובמחשב גולש, ואין שום, וזה היה פלא בשבילי, לא הכרתי מקומות, לא הבנתי כלום, כאילו מה עושים, מחתימים כרטיס וכו'. זה המקום בתקשורת הישראלית שעדיין קיים. אבל ממש יכולת לראות בעיניים, כאילו פעם ראשונה, זה רעיונות גבוהים. אבל בואו נדבר, כל אחד מאיתנו. יש מפקד, רב, מנהיג, מורה, עורך, כל אחד והבוסים, או מי שסביבו, מי שהורה, אבא או אמא, שגורם לך לפעול מתוך אהבה, אינו דומה עושה מאהבה לעושה מיראה, וקודם כל תבדוק את המוטיבציה שלך לעשייה. עיקרון ראשון של שמע ישראל, כלומר, ממש זה הבסיס של, של אמונתנו, מה המנוע שממנו אתה פועל, יראה או אהבה, האם אתה מתלהב, או אם אפשר, אתה בעצם משתמט מהעניין הזה ובכלל לא רוצה לעבוד. יש את הסיפור, אני לא זוכרת את הפרטים המדויקים שלו, על איזה חתן, איזה גביר של העיירה, לקח לעצמו חתן, כדי לפרנס אותו, כדי שהוא יהיה תלמיד חכם וילמד, והוא שם אותו בעליית הגג, ועכשיו אני הולכת להרוס את זה, והחוטה, בהתחלה הוא שם את החותנת כל הזמן שתסתובב, ותפתח את הדלת ותבדוק, כדי באמת לראות שהוא לומד או משהו כזה, ובאיזשהו שלב הוא הפסיק, החותנת התעייפה מהסיפור הזה, והיו שמים בקומה העליונה את החתול, ואז בעצם החתול היה הולך ועושה רעש של הליכה, והתלמיד, הוא היה בטוח שהוא לומד בגלל וכו' וכו'. זו שאלה פילוסופית, הוא למד? כן. אבל האם אתה עושה את זה מיראה, יראת החותנת, יראת החתול, ולקחתי דוגמה רחוקה מהעיירה, אבל כל אחד בחיים שלו, מוטיבציית הפעילות שלנו, ובסדר, יכול להיות שעובדים מיראה, אני לא משלמת כנס לעירייה עכשיו על חנייה, אני לא משלמת אותו מאהבה, אני משלמת אותו מבסה, כי צריך, לא אמרתי שכל החיים צריכים להיות מאהבה, אבל פה ההתחלה של שמע ישראל אומרת לנו, ואהבת את השם אלוקיך, שזה לא יהיה כמו הכנסות של העירייה. אז רשי מסביר לנו, ממש זה כיף לראות אצל הפרשנים כל אחד, מה זה אהבה. מה אומר לנו הספורנו, רבי עובדיה ספורנו, הפרשן האיטלקי, אומר משהו מעניין, ואהבת, מה זה אומר? תשמח לעשות דבר שיתהב בעיניו, כאשר תבין שאין תכלית נכבד כזה. אם אתה מבין שאין דבר יותר נעלה מלעשות את זה, זה אהבה. אתה שמח לעשות את זה, זה ייטב בעיניו, וזה התכלית הכי נכבדה. אני פשוט שמח לעשות את מה שהאהוב רוצה, כמה זה נפלא לעשות משהו שהוא רוצה. עכשיו, אפשר להתעכב גם רבות כאן, אבל ננסה להתקדם, ואם תשימו לב, תראו איך פסוק מוביל לפסוק. אמרנו שמה ישראל, אמרנו טוב, איך מיישמים? אהבה. ואהבת. בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, איך מתקדמים מכאן? אני עדיין רוצה להתקדם. הפסוק הבא אומר לנו, והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום, על לבבך. אתה רוצה ליישם את ואהבת? תכניס את העקרונות, את המצוות, את התורה, את הערכים, לתוך הלב שלך. שוב, אנחנו מפסוק לפסוק, אוקיי, הבנתי שמה ישראל זה באהבה. איך לאהוב? להכניס את הדברים האלה לתוך הלב, ללמוד אותם, להתעסק איתם, אומרים לנו, כאן שוב, אנחנו יכולים לראות אצל פרשנים, וממשיכים בעצם את הקונספט הזה של איך מכניסים את האהבה לתוך החיים, אומר לנו רשי, מה זה אהבה? והיו הדברים האלה. כלומר, מה זה ואהבת? תכניס את זה לתוך החיים. מתוך כך, אתה מכיר בקדוש ברוך הוא ומתדבק בדרכיו. מתוך כך שאתה בעצם מתעסק עם חומרי חייך, שהוא נתן לך, חומרי חייו, חומרי חיינו עם התורה, מתוך זה אתה מכיר אותו. וגם השפתי חכמים, השפתי חכמים זה פרשן של רשי, שואל שאם לא כן, אם לא תתעסק במטריה, בתוכן, בתורה שהוא נותן לך, אם לא כן, איך תיפול אהבה בדבר שלא ראה ולא השיג מעולם? שוב, אנחנו לא רוצים איזה אהבה ארטילאית מופשטת. צריך לראות ולשמוע, צריך להתעסק בסוף בפועל עם לבנות סוכה, עם לולב או רימונים, או צריך להתעסק עם תכלס. עכשיו, יש כאן דבר מאוד מאוד יסודי, מאוד מעניין, שאומר לנו האור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר. זה פסקה שראיתי אצלו, ואני מודע שבקריאה ראשונה הסתכלתי עליה ככה ועברתי עליה, ואחר כך ראיתי אותה מצוטטת בעוד ספר, שאומרים, כמו שאומר אור החיים עליו, ואהבת הזה, ובעוד ספר, כמו שאומר אור החיים המפורסם, ועוד ספר, אמרתי, רגע, אולי פספסתי משהו. אז אני מביאה לכם בעריכה קלה את עיקרי הדברים של אור החיים. רבי חיים בן עטר יושב בערך ב-1600, יושב במרוקו, הוא עולה לארץ ישראל דרך איטליה, הוא עולה לארץ ישראל שנה אחרי שהוא עולה לכאן, הוא נפטר כאן בירושלים, הוא קבור בהר הזיתים, בגיל 47 בלבד, מותיר אחריו את ספרו המפורסם אור החיים ועוד יצירות, ו... תראו את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את העיקרון שהוא אומר פה, וזה כבר כן, אני חושבת, נוגע ליחסים וממש גם כן לזוגיות, אפשר לתרגם את זה. מה זאת אומרת? הוא אומר ככה, האהבה אינה מעשה שיכריח האדם רצונו לעשות מצוות המלך, אלא הוא דבר שתלוי בלב, אתה לא יכול להכריח לאהוב, נורא קשה לצוות על הרגש, ראינו את זה אתמול, כמה קשה לצוות על עצב, על חורבן, כמה זה קשה. אני כדי להקל על עצמי את החורבן, את תחושת האבל והזכר לחורבן, הרשיתי לבת שלי לעשות בבית קייטנת תשעה באב לילדים של השכנים, באמת כל הכבוד לי, אז בוא נגיד זה מאוד עזר, אבל עדיין קשה מאוד, היה שם שאלות, היה שאלות הלכתיות ממש רציניות של המדריכה, כן, של הבת שלי, ילד מגיע בבוקר לקייטנה, האם היא יכולה להגיד לו שלום? כי בקדישה באב לא אומרים שלום, מצד שני מה, היא תקבל את הילדים שבאו לקייטנה באבלות, גם כשהדפיס את המודעה, היו לנו שאלות, האם אפשר לכתוב קייטנת הכיופים של תשעה באב, איך זה נשמע לכם? יום של כיף. אז אמרתי לה, לא, זה לא מתאים. אז מה אמרה? אני אכתוב קינות, כאילו, גם אומרים קינות עם הילדים, מה נעשה? אמרתי, לא משנה מה תכתבי, האימהות ישלחו. זה בזה, לא משנה מה זה, ובאמת הייתה הצלחה מרובה. ההרשמה לשנה הבאה נפתחה, בעזרת השם שלא נצטרך, אבל אם, אז יש באמת קייטנת כיופים אמיתית לתשעה באב, שבאמת מוסיפה, בוא נגיד, קצת עול ועומס בבית, אבל באמת לא, למה אני אומרת את זה? כי קשה להגיד, עכשיו תתעצב, שב על הרצפה, תתעצב. אבל איך מגיעים לזה? איך מגיעים לעצב? או איך מגיעים לשמחה? בסוכות אומר לך, ושמחת בחגך, איך אני אשמח? או איך מגיעים לאהבה? אז אומר פה אור החיים דבר גדול. אי אפשר להכריח, כל שהלב לא ירגיש דבר, כן? שיפעל בו החשק, אינו אוהב. הגם שיכריחנו בכל מין הכרח. אי אפשר להכריח בן אדם, תאהב אותו, תאהב אותו, תאהב אותו, לא אוהבת אותו, נו, לא, לא יכולה. לזה באה העצה מאל יועץ ואמר, והיו הדברים האלה על לבביך, פירושו, כשיתמיד שימת הדברים על ליבו, יוולד בליבו חשק, וירוץ ליבו לאהבת השם בכל אשר ציווהו. אם תתעסק, אם תלמד, אם כל הזמן תתמיד בזה, ייווצר איזה קשר, תיווצר איזושהי משמעות. ומה שיפה לראות את האור החיים הזה, מצטטים, אפרופו ספרדים, אשכנזים, ההערצה, לרבי חיים בן עטר, בתנועת החסידות, בפולין, באוקראינה, היא אדירה, הבעל שם טוב עצמו הריץ אותו ממש, ויש חסידויות שעד היום לומדים בספרים שלו, והנתיבות שלו מביא בהרבה יותר בעריכות את כל הרעיון הזה של אור החיים, שבעצם אומר, אי אפשר להכריח לאהוב, אבל אם נעשה עוד מעשה קטן ועוד מעשה קטן, אחרי המעשים יימשכו הלבבות, תיווצר אהבה. זה ההבדל הגדול בין התאהבות, אפשר להגיד אולי הר סיני, זה כאילו ההתאהבות, מתן תורה, וואו, לבין אהבה, שזה עכשיו קשר ל-3,000 שנה, איך בונים עכשיו יציבות, זוגיות ל-3,000 שנה, עשייה, ככל שאתה מעניק, גם אכפת לך יותר מהשני, ואז הנתיבות שלום מצטט אותו בעריכות, את האור החיים הקדוש, כך הוא קורא לו, הוא מסכם את המהלך שלו, למי שקצת לא הבין את הלשון הקשה, הנתיבות שלום אומר לנו ככה, והחידוש בדבריו, כן? האור החיים המפורסם הזה, המצוטט הזה, חידוש בדבריו הוא, שמצוות ואהבת את השם אלוקיך, אינה ציווי ישיר על אהבה, אלא ציווי לאחוז בדרכים המביאות לאהבת השם. תתאמן, תלמד את התורה שלו, תקשיב, אתה לא יכול לשבת להגיד, אני לא מתחבר. לשבת כל היום מול, 20 שעות ביום מול הפייסבוק, ולהגיד, אני לא מתחבר. אפשר, כמובן, אבל תנסה, תנסה, תעבוד, תשקיע בקשר, ואז ייפתח הלב, ואם אתה מלא בזה, כן, אם אתה ככה, אנחנו עוברים לפסוק הבא, שוב, פסוק מוביל לפסוק, אם אתה באמת אוהב, וזה טוב לך, והדברים האלה על לבביך, אם אתה מלא בזה, אז מה אתה רוצה? אתה רוצה להעביר את זה הלאה, לכל מי שסביבך. נכון? אתה רוצה להפיץ את הבשורה. ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך ודרך ובשוכבך ובקומך. אתה לומד את זה, אתה משנן. אגב, זה מעניין, זה לימוד שהוא חידוד, כמו לשנן חרב, כמו לשנן סכין, לחדד, ללטש. זה לימוד חד כזה, מבריק כזה, לשנן שוב ושוב, ללמוד את זה ולהעמיק ולדעת, לשנן את זה לבנים, ולדבר על זה. כשזה יהיה, איך הרמב״ם אומר, איך רשי אומר, שזה יהיה עיקר הדיבור שלך. כלומר, אתה דבר בחיים על הרבה דברים, תעשה המון דברים, אבל כל אחד יש לו את המשהו שהוא אובססיבי עליו, שזה הדבר שלו, שזה המשהו, זה העניין שלו, ו... אם הגענו לקטע הזה של לשנן, לשנן זה ללמוד, נכון? לשנות, ללמד, ללמוד, לדבר, לעסוק בתוכן. קודם דיברנו יותר על עשייה ככה של, של מצוות מעשיות. עכשיו הגענו לשכל, ללימוד, אם אתה צריך כל יום לשנן לבנים, פה הרמב״ם נכנס פנימה. הרמב״ם כמובן איש השכל והלימוד אומר לנו, אהבה זה לא רק מעשים, אהבה זה גם לימוד. ופה מגיע אחד המשפטים היפהפיים של, של הרמב״ם שאומר, אדוני, תשקיע ותלמד, וככל שתשקיע, כך גם תצמח אהבה. אינו אוהב את הקדוש ברוך הוא, אלא בדעת, בדעת שידעהו. על פי הדעת, כמה שאתה יודע, ככה גם תהיה אהבה. על פי הדעת תהיה אהבה. אם מעט, מעט, ואם הרבה, הרבה. ניסוח מאוד פשוט של הרמב״ם שאומר, ככל ששיננתם לעצמך, לבניך, ככל שדיברת בם יותר, ככה גם האהבה תגדל, ככל שבעצם הלימוד שלך יגדל. זה עוד איזה כיוון, עוד איזה דרך לאהבה. אז צריך לשנן. אחת המילים המעניינות שמופיעות, נחזור לרגע לפסוק, מילה מאוד מעניינת בעצם. קודם כל, איפה צריך לשנן? ואיפה צריך לדבר? צריך ללכת בחוצות, צריך לעשות שלטי חוצות, הפקות, אירועים בטדי. קודם כל, בשבתך, בביתך. המבחן האמיתי של האדם, קודם כל איך הוא בין ארבעת הכתלים, ארבעת קירות ביתו. חז"ל אומרים לנו ביטוי מקסים, קירות ביתו של אדם מעידים עליו. ורבי נחמן מסתכל פה, ואפשר להגיד המון דברים על שמע ישראל, אבל רבי נחמן מתעכב בכמה פירושים, בכמה מקומות, על בשבתך בביתך הזה. הוא אומר משפט אחד קצר ונוקב, הוא אומר, תקשיב, בשבתך בביתך תזכור, עיקר הקדושה היא בתוך הבית של האדם. אם המילה קדושה מלחיצה, אפשר להגיד עיקר המבחן, איפה האדם נבחן באמת? לא איפשהו בחוץ, לא איכשהו בצבא, בעבודה, בישיבה, בבית כנסת, איכשהו בבית, זה בלי כל הקליפות, ושם באמת באמת יודעים מי הוא האדם. טוב, עם איך שהבית שלי נראה, ועם איך שאני מתנהגת בו, אנחנו כבר שבוע, לא זוכרת כמה, לחופש הגדול, אז לא כדאי שאני אביא דוגמאות בשבוע הזה, אבל באמת, בסוף בסוף, באמת שם אתה נבחן, בסבלנות, לבני ביתך, הצעירים שהם שונים ממך, כי הם בקצב אחר, הזקנים מאוד שהם שונים ממך, כי הם בקצב אחר, סבלנות לבן 3, סבלנות לבת 90, לכל מי שאחר ממך, וזה לא עכשיו בשואו. אני סיפרתי פה פעם לדעתי את הסיפור, על הילדות היקרות האלה מנתיבות, שתי בנות מצווה שהגיעו לפה לפני כמה חודשים, ונורא ביקשו שאני אהיה בסרט בת מצווה שלהם. זיהיתי אותם לפי ציוד ההפקה, היום כל בת מצווה זה שפילברג, הגיעו לפה, אולי אתם זוכרים, הגיעו עם ציוד וכולי, ולא קבענו מראש, הם ישבו פה שורה ראשונה, ובסוף השיעור הם ניגשו וביקשו שאני אשתתף בסרט בת מצווה שלהם. ובשמחה, חמודות, בכיף, יעל, מזל טוב, אני כזה עם האמא, את מצלמת, הכל בסדר, מזל טוב, יעל, תזכי, בת מצווה. ואז היעל הזאת, פספוסה בת 12, עושה קאט, אמא קאט, סליחה, סיוון, זה לא סרט בת מצווה רגיל, כן? אנחנו כבר צילמנו בכותל וביד ושם, איפה הם היו בכנסת, יש פה נושא, סרט שאנחנו, זה הפקה רצינית, מה את חושבת, שסתם מזל טוב פה? סליחה, יעל, באמת, סליחה, בואי נתחיל מחדש, קאט, אין בעיה. הנושא שלי, מסבירה לי, הנושא שלי הוא שמחה. אוקיי, בשמחה, בואי נדבר על שמחה, עכשיו 10:10, בביסיטר בכל זאת מחכה, אבל בואי, בכיף, שמחה, קדימה. היא אומרת לי, אני עכשיו מראיינת אותך על שמחה. אוקיי, בואי תראייני אותי על שמחה. שואלת שאלות, אני משתדלת לענות. אמרתי לה משפט שאנחנו חוזרים עליו הרבה בשיעור, משפט של הרבי מלובביץ', שאומר, אני תמיד שמח, אבל אני אף פעם לא מרוצה. כן? אני תמיד שמח, אבל אני אף פעם לא מרוצה. זה מעניין, אני מסוגל להיות תמיד במצב רוח טוב, אבל תמיד לשאוף לי יותר, לאתגר את עצמי. אז אמרתי לה שאני מאחלת לה שתמיד תהיה שמחה, ואף פעם לא תהיה מרוצה. אפילו נראה לי שזה נכנס לסרט, המשפט הזה, נראה לי זה מצחן בעיניה, שעברתי את האודישן. בקיצור, גמרנו 5 דקות של ראיון על שמחה, ותודה רבה. אבל ליד יעל יש גם את מאיה. מאיה מגיעה, אני כבר לא מתחילה לברך, כן, מאיה יקרה, איך אני, מה את רוצה? יש לי גם נושא. הנושא שלי, מנהיגות ואחריות. אוקיי, אין דבר ב-10 ו-20 שאני יותר רוצה מלדבר איתך על מנהיגות ואחריות, בכיף, מאיה, קדימה. לכי על זה. והיא מראיינת אותי 5 דקות על מנהיגות ואחריות, שם כבר אני לא זוכרת מה אמרתי ומה הרב מלובביץ' עזר לי, זה מה שהיה, נגמר 10:25, יאללה, סעו לשלום לנתיבות ומזל טוב ותודה לכם ולאימהות וכל צוות הצילום המפואר, להתראות. אני יוצאת מפה 10:20 ומשהו, ונתי ואביחי, שתמיד מסדרים לנו פה את האולם בנדיבותם הרבה, אוספים דפי מקורות וככה מארגנים פה וכולי, בודקים שאף אחד לא ננעל פה או משהו, אז אומרים לי, יואו, כל הכבוד, איזה סבלנות, להישאר איתם, והם לא תאמו מראש, וכל הכבוד שאת ככה נשארת זה, יואו, כזאת נחמדה, ילדות זרות, כל הכבוד. ואני הלכתי פה הביתה, אני גרה לא רחוק, באמת אהבתי על עצמי, באמת כל הכבוד, איזה יופי, איזה סבלנות, איזה נפלא. אני מגיעה הביתה 10:30, הבייביסיטר ב-10:30, כמו סינדרלה, כאילו פונג, היא נוזלכת לתחנת אוטובוס, אין לי מי לדבר. אני מגיעה, היא יוצאת בורחת, אני נכנסת הביתה, אני מבינה למה היא בורחת, הבית הפוך, בית הפוך, מתוך 5 ילדינו היקרים, 4/5 ערים. 4/5, אחד היא הצליחה להרדים, אחד. 10:30, לא עכשיו חופש גדול, אמצע שנת לימודים, מה ב-10:30? כולכם בבית ספר, מה קורה פה? ואני מתחילה לצעוק, ומה זה הג'ונגל הזה? ואתה רעב, היית צריך לאכול קודם, לך למיטה, ואתה לא התקלחת, זה מחר, ואתה אל תצחצחי, לכי למיטה, אין מערכת, מחר, כולם נתכסות, הערתי גם את החמישי. בקיצור, יש לי 5 ילדים ערים, עוד מעט 11 בלילה, בלגן שלם. אני חושבת לעצמי פתאום, איזה נס שהילדות בת מצווה לא הגיעו איתי פה. הביתה. הם היו מעיפות אותי מהסרט באבון התחזות. כי לא יכול להיות. לא יכול להיות שזאת שענתה בכזאת סבלנות על שמחה, כן? בוא נגיד באותם דקות לא היה בבית שלי לא שמחה, לא מנהיגות ולא אחריות. לא, מצרכים מאוד נזקקים זה היה באותם דקות שם. ואז חשבתי לעצמי, באמת הרגע הזה מלווה אותי. עומק הפער בין הפנים לבין החוץ. כמה קל להיות נחמד. בחוץ, ילדת בת מצווה שאני לא אראה אותה יותר אף פעם, בעזרת, אני מאחלת לה בהצלחה, אבל אני זרה, לא, אני לא מכירה אותה, ילדה נחמדה, הכל בסדר, אבל לא, זה ילדה ביולוגית שלי, בת 10. למה אין לי את 5 דקות אליה? לראיין אותה, איך היה לה, להשמיע ולשמוע ולהסתכל לה בעיניים. אותו, כמה קל להיות בחוץ נחמדים, כמה קשה באותו מבחן בדיוק, אפילו לזקן זר, מאשר ליחס לסבתא או סבא רבא. היחס בחוץ הוא הרבה יותר, כן, נוצץ, פומבי. והפער הגדול הזה אומר לנו רבי נחמן, קודם כל שמה ישראל בשבטך בביתך. אחר כך בחוץ, על במות, בשואו, בזה, בפומביות, בעבודה, בפינת קפה בעבודה, כולם מושלמים, החיים של כולם מושלמים. בשבטך בביתך, עיקר הקדושה היא בתוך הבית של האדם, שם המבחן האמיתי, חלק מהבעיה ברשתות החברתיות שמעוררות דיכאון לפי הרבה מחקרים זה, שאדם משקר על מה שקורה בתוך ביתו. אף אחד לא מעלה את הרימת הכלים המבאסת שמחכה לו. מה כולם מעלים? תבשילים. איפה כולם נהיו טבחים, מאסטר שף? כולם מעלים תמונות של אוכל. אף אחד לא מעלה את המריבות שלו. כולם מעלים תמונות מחויכות מקסימות עם זה. כולם בנתב"ג, צ'קין בנתב"ג, כל המדינה בצ'קין בנתב"ג, חוץ ממני, אני, כאילו, אתה רק, לכן זה מעורר דיכאון, כי יש פה איזה שקר כזה של, כן, הרגשי נחיתות מול המוצלחות שכאילו אנחנו משדרים. הפער, החמקמק הזה, בין הפנים לבין החוץ, אומר לנו רבי נחמן, אומרת לנו קריאת שמע, תשימו לב לפער הזה למה שקורה בתוך הבית. מכאן אנחנו עוברים, ובכך קריאת שמע מסתיימת, לשתי מצוות מעשיות. אחת זה התפילין, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, תפילין של הזרוע ותפילין של תפילין של יד ותפילין של ראש. אבל, וגם פה ראיתי שהרבה פרשנים אומרים הרשב"ם המפורסם, כאילו יש איזה משפט מפורסם של הרשב"ם, הרשב"ם הוא הנכד של רש"י, רבי שמואל בן מאיר, הנכד ופרשן בפני עצמו, והרשב"ם אומר דבר מאוד מעניין על התפילין, תראו איזה רעיון, הוא אומר, התפילין זה לא רק, אוקיי, שמתי הבוקר תפילין, זה וי, זה רעיון שצריך ללכת איתך כאילו על היד ועל הראש כל הזמן. לפי עומק פשוטו, יהיה לך לזיכרון תמיד כאילו כתוב על ידיך. כל כך מהר אנחנו קופצים לאה, והיו לאות על ידיך תפילין. רגע, והיו לאות על ידיך, כאילו זה כתוב לך על היד, כאילו זה כתוב על הראש. כשהילדים שלי שוכחים משהו מהבית ספר, אני לא מתביישת לכתוב להם על היד דברים. לכתוב על היד זה אומר, זה צרוב, אני לא יכול שלא לראות את זה. אז זאת המצווה הראשונה המעשית בעצם, אחרי כל האהבה והרעיונות האלה והללמוד והלשנן, זאת המצווה המעשית הראשונה. והמצווה המעשית השנייה, שחותמת, ממש הפסוק שחותמת קריאת שמע, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. לכתוב את זה על דלת הבית, לכתוב את זה על דלת, גם דלתות של, כן, של מוסדות, כל דלת ודלת ציבורית או פרטית. וכאן שוב, רבי נחמן מגיע מאיזה כיוון מאוד מקורי, ממש מעיף את הראש. אנחנו נראה רגע מה, רק את מה שרבי נחמן אומר לנו, אפשר לראות את זה מהרבה פרשנים, מהרבה כיוונים, אבל רבי נחמן נותן משהו באמת, ראייה אחרת על מזוזה, אני מודה, לא ראיתי ולא הסתכלתי על זה ככה עד היום, מאוד רלוונטי ליולי-אוגוסט, יולי כבר לא, אנחנו כבר באוגוסט, אבל מאוד רלוונטי לכל מעברי הבתים הרבים, שכירות ובתי קבע בתקופה הזאת, כולם עוברים דירה, אז שימו לב מה אומר לנו רבי נחמן. צריכים להיזהר ביותר כשבונים בית, כי זה שבונה בית הוא לכאורה עושה לעצמו קביעות דירה בזה העולם הקלה ועובר. כן? כאילו לבנות בית, אם הוא יעמיק מחשבתו, אומר רבי נחמן, בקביעות חיי העולם הבא, ובמהירות פריחת העולם הזה, כמה החיים פה הם ככה, שימו לב להגדרה, בוודאי אין שיגעון גדול מזה שרוצה לבנות לעצמו בית לרגע קל כזה. מבחינת רבי נחמן עד 120 זה שנייה, זה שיגעון להעמיד בית של קבע. אבל, חכו, יש אבל, כן, יש פתרון, מה עושים? מחליטים שהבית הזה הוא בית יציב, בית של תוכן, הוא לא שיגעון, הוא לא רגע פורח, הוא בית שקודם כל יש בפתחו מזוזה. המזוזה, כאילו אני אמרתי, טוב, בונים בית, בסוף שמים מזוזה. לפי רבי נחמן, אתה כאילו שם מזוזה מסביבה, אתה בונה את הבית. ועל כן, צריכים לקבוע מזוזה. כדי לזכור תכף בכניסת הבית, בייחוד השם יתברך. מתביישת להגיד, מבחינתי, חשבתי שהמצווה זה לשים את המזוזה. המצווה, לא רק לפי רבי נחמן, היא גם לחשוב על התוכן שלה. כדי לזכור תכף בכניסת הבית, בייחוד השם יתברך. ואז הבית ראוי להיבנות ולהתקיים. כי עיקר בניין הבית בשביל שלום. כי בחוץ, אמרנו שוב, בחוץ הוא בחינת מחלוקת. כל אחד נחלק לעצמו כי הם מפוזרים ומפורדים ואינם מקובצים יחד. אבל בבית, אם זה בית של הכנסת אורחים, יחס לעניים, יחס לאחרים, יחס למשפחה, אם זה בבית, שם הקיבוץ והאספה יחד בבחינת שלום ואחדות, בחינת שלום בית. זו הגדרה יפה של רבי נחמן לשלום בית. בחוץ הכל בלגן, בפנים בן אדם מוצא את השלווה שלו ואת השלום שלו, הוא מרבה יותר מחובר, ואז הבית שלו הופך לבית של קבע, הוא לא בית, בית הרעי. בשבוע שעבר, הזכרתי פה את האמירה באמת המדהימה של הרב יעקב אריאל, הרב של רמת גן, ששמע ישראל מציב בפנינו דבקות שקשה להבין אותה. אף אחד מאיתנו לא מדמיין לחיות חיים בכל הרווחה, בכל נפשך, וככה לאהוב ולשים על הלב ולדבר עם הבנים ולהיות בבית ולהתחבר על התפילין ולהיות עם המזוזה. קשה מאוד. אבל בשנים האחרונות הוא אומר, נשלח כלי שמראה לנו שהדבקות הזאת היא אפשרית. אפשר להיות משהו שהוא בכל לבבך ובכל נפשך, הוא בכל מועדיך, הוא בין העיניים והוא על הידיים, ואתה לא עוזב אותו בשוכבך וקומך, כשאתה עם הילדים שלך, אתה לרגע, זה אפשרי. זה אפשרי להיות צמוד כל הזמן למכשיר, לסלולרי, תחשבו, זה לא היה לפני כמה שנים. עובדה שבן אדם יכול להיות דבוק, דבוק, מה זה באהבתו ישגה תמיד, וכל השבוע הלכתי ככה עם הרעיון הזה של הרב אריאל, גם השבוע, דיברתי פה שבוע שעבר, שצריך להקים דבר שככה אני קוראת לו, התנועה לשפיות סלולרית, בעידן הזה, זה נראה לי האתגר, התנועה לשפיות סלולרית, הבעיה שמישהי ניגשה לי פה אחר כך ואמרה, אין שום בעיה, רק תשימי לב, שזה בעצם תנועת שס, שפיות סלולרית. אז לא יודעת, אולי זה באמת להחזיר את הרע ליושנה, לא יודעת, אבל נראה לי הגיוני. אבל בהקשר הזה, אמרנו, זה עוד על ידיך וזה בין עיניך, וזה כל הזמן על הלב, וכל הזמן בלכתך בדרך, בהקשר הזה השבוע פורסמה הידיעה הזו, שמאוד, בוא נגיד, מעוררת מחשבה על בלכתך בדרך. האם בן אדם יכול להיות דבוק שהוא הולך בדרך? הידיעה הזאת מדווחת שבהונולולו, זה המדינה הראשונה, הונולולו, שהיא הראשונה בארצות הברית, לאסור פלאפונים במדרכות. כשבן אדם חוצה ויהיה מעורב, זה גורם לתאונות, מה שהבעיה שגם הולך הרגל וגם הנהג לא מרוכזים, לא יאומן, אבל לצערנו יאומן, מי שנוגע במכשיר זה מינימום $15 קנס אם הוא נתפס, חוצה ותוך כדי מה שנקרא זומבים עם סמארטפונים, ככה קוראים לזה בהונולולו. ובלונדון, כך כתוב בידיעה הזאת, מרפדים את עמודי הרחוב כדי להימנע מפגיעות שאתה הולך, פשוט מרפדים, אנשים מתקעים בעמודים כי הם לא מרוכזים, מרפדים את עמודי הרחוב. בגרמניה ובהולנד, טוב זה כבר ידוע, יש רמזורים על המדרכות בעצם, הרי תמיד יש רמזור, ככה לימדו אותי, כן, עם איך קראו לו, דובי דוברמן, להסתכל, אדום, ירוק, אתה מסתכל קדימה לרמזור, הרמזורים יורדים למדרכה כי בן אדם לא מרוכז, אז הרמזור יהיה על המדרכה כדי שאולי זה יתפוס לו את העין, אדום, ירוק, בכל זאת. ונדמה לי שקיבלתי הרבה מאוד תגובות, ואולי נעסוק בהמשך באותה תנועה לשפיות סלולרית, או ברעיונות פרקטיים איך להתמודד, אבל נדמה לי שקריאת שמע ישראל היא ממש תשובת הנגד לזה. היא קוראת לנו לשים יד על העיניים, ולהתרכז פנימה, ולאהוב מתוך מעשים, ולאהוב מתוך לימוד, ולהתרכז בבית, ולהתרכז בבנים, ולהתרכז בתפילין וברעיון שלהם, ולהתרכז במזוזה, והיא בהחלט נותנת, אני חושבת, תשובת נגד מדהימה לרוח התרבותית, בואו נגיד המאתגרת שסביבנו. בשבוע הבא, שימו לב, יכול להיות שגם נמשיך ברוח הזאת, כי פרשת עקב מגיעה, ובתוכה הפרשה השנייה של קריאת שמע, והיה עם שמוע, אז יכול להיות, נראה אולי לפי, מוזמנים להגיב ולהגיד מה דעתכם, אבל יכול להיות שנצלול לתוך והיה עם שמוע ונבין גם את ההמשך של קריאת שמע. ניסינו לטעום טיפה, באמת, זה אפילו לא מגרד את הסודות של שמע ישראל, אבל נדמה לי שכולנו נבין קצת יותר את הפסוקים האלה בפעם הבאה שנגיד אותם. תודה רבה לכולכם, תודה רבה, תשמרו על עצמכם בחופש, ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, בשמחות.